שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 70, מאמר עניין אמת ואמונה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 70, מאמר עניין אמת ואמונה. עניין אמת ואמונה, שהם שני דברים המנוגדים זה לזה. כי אנו רואים שבהתפילה שלנו, שתקנו אנשי כנסת הגדולה, גם שם יש לנו שני דברים המנוגדים זה לזה. כי מצד אחד סידרו לנו סדר של תפילה, שעניין תפילה שייך לומר דווקא בזמן שהאדם נמצא בחיסרון. ולא עוד, שאמרו חז"ל, תפילה צריכה להיות מעומקה דליבה. שפירושו שהתפילה שאנו מתפללים להשם צריכה להיות מעומק הלב, היינו שיהיה החיסרון מורגש בכל הלב. זאת אומרת שלא יהיה בהלב שום מקום שיהיה בו שלמות, אלא כולו חיסרון. וכל שהחיסרון יותר גדול, אז התפילה מקובלת יותר משאר תפילות. כי על פסוק תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו, כתוב בזוהר וזה לשונו, אבל ג' הם הנקראים תפילה. תפילה למשה איש האלוקים, תפילה זו שאין כמוהו באיש אחר. תפילה לדוד, תפילה זו שאין כמוהו במלך אחר. תפילה לעני, תפילה היא מאלו הגימל, מי חשובה מכולם. הווה אומר, תפילה לעני. תפילה זו קודמת לתפילה של משה, וקודמת לתפילה של דוד, וקודמת מכל שאר תפילות העולם. מה הטעמה? שואל, מהו הטעם? ומשיב, משום שאני הוא שבור הלב. וכתוב, קרוב השם לנשברי לב. והאני עושה תמיד ריב עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מקשיב ושומע דבריו. עד כאן לשונו. נמצא לפי דברי הזוהר הקדוש הנ"ל, שעיקר תפילה היא דווקא בזמן שהאדם שבור, שאין לו במה להחיות נפשו. אז נקרא זה תפילה שהיא מעומק דליבה. וזו תפילה החשובה ביותר מכל התפילות שבעולם, מטעם שאין לו שום מעלה שיכול לומר, אין אני דומה לחברי, כי יש לי איזו מעלה מה שאין בחברי. נמצא שהוא מלא חסרונות, ואז הוא מקום לתת תפילה אמיתית מעומק דליבה.
זאת אומרת, יש כאן שתי בעיות, כביכול. אחד, זה שאדם צריך להרגיש מה הוא עומק הלב שלו, ושנית כל, לעשות שם סדר בעומק הלב, שיהיה באמת הלב מכוון למטרה הנכונה. שני דברים האלה, שני תנאים האלו, הם הכרחי, כדי שיצא תפילה. אמיתית.
זאת אומרת, כל כמה שהחיסרון יותר גדול, אז התפילה יותר חשובה. וכנגד התפילה שסידרו לנו בסדר התפילות, סידרו לנו סדר של שבח והודיה, שזהו בסתירה לתפילה ובקשה שישנם בסדר התפילות. כי מדרך העולם הוא, מי שנותן טובה לחברו, הוא נותן לו תודה רבה. אבל ערך התודה נמדד תמיד לפי ערך ההטבה שהוא עושה לו. כך הוא מביע את ההודעה להמקבל הטבה. למשל, אם אחד עוזר לשני על חצי פרנסה, היינו על ידו הוא השיג פרנסה, שזה מספיק לו רק לפרנס את ביתו רק על חצי, אז התודה שהוא נותן לו איננה עוד בשלמות. אבל אם הוא ישתדל להמציא למישהו פרנסה שלמה, וגם שיהיה לו לפרנס גם עם מותרות, היינו שאין לו שום חיסרון, מה שהוא לא מילא אותו, בטח לאיש כזה הוא מודה ומשבח אותו בכל ליבו ונפשו. נמצא לפי זה, כשאדם מודה ומשבח לבורא, והוא רוצה לשבח ולהודות לבורא בכל ליבו ונפשו, בטח שהוא צריך לראות שהבורא נתן לו כל משאלותיו, ולא חסר לו שום דבר. אחרת, אין ההודעה שלו יכולה להיות בשלמות. אם כן, צריך האדם להשתדל אז לראות שלא חסר לו כלום, אלא הבורא ישלים לו כל חסרונותיו, ולא נשאר אצלו שום חיסרון. ורק אז הוא יכול לתת לבורא תודה רבה, שזה עניין שירות ותשבחות שסידרו לנו בנוסח התפילה.
הייתכן שאדם ירגיש שהבורא נתן לו מילה לו את כל הרצון לקבל, ואז מתוך זה הוא מתפרץ אליו בהודעה? נמשיך.
אם כן הם, היינו תפילה ובקשה ושירות ותשבחות, שני הפכים זה לזה. כי בזמן התפילה ובקשה, אם אין לו שום שלמות, אלא הוא כולו מלא חסרונות, אז התפילה שלו בשלמות. מה שאין כן, בשירות ותשבחות הוא להיפוך, שאם לא נשאר לו שום מקום שלא יהיה ממולא בשלמות, דווקא אז הוא יכול לתת תודה אמיתית. ויש להבין, למה באמת סידרו לנו את שני הפכים האלו, ולאיזה צורך, ומה נותן לנו זה הסדר. וכמו כן, יש להבין איך אפשר לקיים את שני הפכים האלו, כיוון שכל אחת היא בסתירה להשנייה. והנה הארי הקדוש אומר, וזה לשונו.
זה ברור, כן? חייב להיות חיסרון. חייב. אם חיסרון מלא, אני כבר לא יכול להתפלל. אני יכול להודות אם החיסרון מלא. אבל אין לי שום סיבה, כביכול דחף מהרצון. מצד אחד. מצד שני, אם אני חסר, כאילו זה המצב הכי טוב שאני אפנה, אבל אל מה אני אפנה? הוא רוצה להראות לנו באיזה פיצול פנימי אנחנו נמצאים, ורק הפתרון, העלייה לדרגה יותר עליונה, אז הפתרון הזה הוא פותר לנו את הבעיה. נמשיך.
והנה הארי הקדוש אומר, וזה לשונו, והנה צריך שיהיו באישה בחינת דלתות כדי לסוגרם, ולעכב הוולד שם בפנים, שלא יצא לחוץ, עד שיגמור להצטייר לגמרי. וגם צריך שיהיה בה כוח המצייר את צורת הוולד.
מלכות נקראת אישה, ככה היא מולידה את המצבים של הבאים, כן? וכוח המעכב, כוח המצייר, שנמצא בה, על ידי זה אנחנו משתנים.
והנה מבאר שם הטעם, כמו בגשמיות, אם יש איזה קלקול בבטן האם, אז האם מפילה את הוולד. היינו שאם הוולד יוצא מבטן האם טרם שנגמרה בחינת צורת הוולד, כל צורכו של מדרגת העיבור, אז אין הלידה הזאת נקראת לידה, מטעם שהעיבור לא יכול להתקיים בעולם, אלא שזה נקרא הפלה, שפירושו לא שנולד, אלא שנפל מבטן האם ואינו יכול לחיות. כמו כן ברוחניות, יש שם בעיבור בית בחינות. א', צורת העיבור שהיא מדרגת קטנות, שזוהי צורתו האמיתית. אבל כיוון שאין לו רק קטנות, נבחן זה לחיסרון. ובכל מקום שיש חיסרון בקדושה, יש אחיזה לקליפות. ואז הקליפות יכולות לגרום הפלה. היינו שהוולד הרוחני ייפול טרם שנגמר בחינת העיבור שלו. לכן
צריך... התחיל לקבל על מנת לקבל.
לכן צריך להיות דבר המעכב, שהוא שנותנים לו בחינת שלמות, היינו בחינת גדלות. ב', אבל יש להבין, איך יכולים לתת גדלות להוולד, בו בזמן שהוא לא מוכשר לקבל אפילו קטנות כל צורכו, מטעם שעדיין אין לו כלים שיוכל לקבל אותם בעל מנת להשפיע. ועל זה יש שם תירוץ, על דרך שאמרו חז"ל, עובר במעי אמו אוכל מה שאמו אוכלת. כמו כן אמרו, עבור ירך אמו, שפירושו הוא, כיוון שעובר ירך אמו, אז העיבור לא עולה בשם בפני עצמו. לכן העובר אוכל מה שאמו אוכלת. שפירושו שכל מה שהעובר מקבל, הוא מקבל בכלים של האם.
אותו מסכים, האדם להתבטל כלפי העליון, ולקבל המילוי מהעליון, זאת אומרת, במה שהעליון מתמלא, גם הוא מסכים להתמלות. זה באור חוזר, באור השפעה.
הגם, לכן, הגם שאין להוולד כלים מוכשרים לקבל גדלות, אבל בכלים של העליון, שהוא האם שלו, הוא יכול לקבל, משום שהוא מתבטל כולו להאם, ואין לו רשות בפני עצמו, שזהו נקרא בחינת עיבור, שהוא מתבטל לגמרי להעליון. ואז כשמקבל גדלות, נמצא שהוא בשלמות. לכן, אין שם אחיזה לקליפות, ולכן נקרא זה כוח המעכב. לכן זהו שמירה שלא תיפול הוולד ברוחניות, כדוגמת שיש הפלה בוולד גשמי, שהאם הגשמי צריכה לשמור על הוולד שלה, שלא יהיה שם שום קלקול חס ושלום. כמו כן הוא ברוחניות. היוצא מכל הנעל, שיש להבחין שני מצבים בעבודת האדם. א', מצב האמיתי שבו הוא נמצא, היינו קטנותו, שכל מה שהוא חושב ועושה, הכל הוא קטנות, שתחילת הרגשת הקטנות מתחילה בעת שהוא רצה ללכת על דרך האמת, שהוא עבודה בעל מנת להשפיע. אז הוא מתחיל לראות את קטנותו, איך שהוא מרוחק מענייני השפעה, שאין בכוחו לעשות מעשה כלשהו שתהיה בעל מנת להשפיע.
שהוא לא יכול להתנתק מהחשבונות שלו ברצון לקבל. רוצה להתרומם, אבל אי אפשר. כן.
וזה נקרא בחינת אמת. היינו מצבו אמיתי, שבו הוא נמצא. ואז, כיוון שזהו קטנות, יכולה להיות אחיזה על הסתרה האחרה, ויכול לבוא לידי ייאוש חס ושלום. נמצא, מה שהוא נכנס בעבודה, נבחן לבחינת עיבור, ויכול לבוא לידי הפלה. זאת אומרת, שיפול ממדרגתו, בדומה לעובר הגשמי, שנופל מבטן האם ואינו יכול להישאר בחיים.
זאת אומרת, מאבד קשר עם העליון.
כמו כן ברוחניות, הוא נופל ממדרגתו והוא צריך אחר כך עיבור מחדש. היינו הוא צריך להתחיל עבודתו מחדש, כאילו אף פעם לא היה עובד השם.
כן, אין מקצת ברוחניות. אם נפל, מתחיל לממש אותו רשימה מחדש. הכל נעלם.
לכן צריך להיות כוח המעכב, שלא טיפול הוולד לחוץ. היינו שאז הוא צריך להיות בשלמות. זאת אומרת, שירגיש בעצמו שלא חסר לו כלום בעבודה, אלא שהוא עכשיו מקורב להשם בדבקות גמורה, ולא יכול מישהו לומר לו, הלא אתה רואה שאין לך שום התקדמות בעבודת השם. אם כן, לחינם אתה מתייגע, ואין אתה ראוי לשמש בקודש. לכן, אתה צריך ללכת כמו כל הכלל. ולמה אתה מרעיש עולמות, שאתה רוצה להיות במדרגה יותר גבוהה מהכלל, הגם שאין לך סיפוק מעבודת הכלל? וזהו שנתן לך דחיפה, שתוכל לקבל מחשבות ורצונות שצריכים לצאת מעבודת הכלל, וללכת יותר קדימה לאמת. נכון שזהו אמת, אבל אתה רואה, הגם שאתה רוצה ללכת לדרך של אמת, אבל אתה לא מוכשר לזה, או מטעם חוסר כישרון, או מטעם חוסר כוח התגברות, שאין אתה מסוגל להתגבר על הטבע שנולדת באהבה עצמית. לכן עזוב את כל העבודה הזאת, אלא תשב בשפל, ככל שאר בני אדם, ולא תרום לבבך מאחיו להינשא, אלא יותר נכון לך לפרוש מדרך זה. ומשום זה, כדי שלא ייפול במחשבות כאלו, הוא צריך אז לכוח המעכב. היינו שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת, שמה שיש לו אחיזה בדרך האמת, הוא דבר גדול וחשוב מאוד. ואין לו כוח להעריך את חשיבותו, מה שהוא נוגע בדרך האמת. כי זהו כל הכלי שאור השם ישכון בתוכו. אבל זהו בכלים דעליון. היינו שהבורא יודע מתי שהאדם צריך להרגיש את דבקותו בהשם. והגם שבהכלים של עצמו הוא מרגיש שעד רבה, שהוא עכשיו יותר גרוע מהזמן שהוא היה הולך בדרך של הכלל, ששם היה מרגיש שבכל יום ויום הוא מוסיף והולך במעשים טובים ובתורה ומצוות. מה שאין כן עכשיו, מעת שהתחיל ללכת בדרך הפרט, היינו לשמור תמיד את הכוונה כמה הוא מסוגל לעשות מעשים בעל מנת להשפיע, וכמה הוא מסוגל לוותר על אהבה עצמית. ואז הוא רואה בדרך כלל עד כמה שהוא מתקרב אל האמת. אז הוא רואה תמיד יותר את האמת, איך שהוא לא יכול לצאת מאהבה עצמית. מכל מקום, בכלים דעליון, היינו למעלה מהדעת, הוא יכול להגביה את עצמו, ולומר, מה חשוב לי, במה אני משפיע להבורא? ואני רוצה שהבורא יקרב אותי אליו. ובטח הבורא יודע מתי הזמן שלי שגם אני ארגיש שהבורא קרב אותי. ובינתיים אני מאמין שבטח הבורא יודע מה שטוב בשבילי. לכן...
זאת אומרת, מתחיל להתבטל. באמת, לעשות מעצמו עובר.
לכן, הוא נותן לי להרגיש את הרגשות מה שאני מרגיש. אבל מהו הטעם שהבורא רוצה להדריך אותי בדרך כזה? היינו שאני צריך להאמין בדרך האמונה שהוא מתנהג עמי בדרך הטוב ומיטיב. ואני, אם אני מאמין בזה, הוא נתן לי סימן כמה שמחה שיש לי וכמה אני מסוגל לתת לו רוב תודות על זה, וכמה שאני מסוגל להודות ולהלל את שמו יתברך. בטח שאנו צריכים לומר שזהו לטובתנו, שדווקא על ידי דרך האמונה נוכל להגיע למטרה שנקראת מקבל בעל מנת להשפיע. אחרת, בטח שהבורא היה יכול לנהוג עמנו בדרך ידיעה, ולא בדרך האמונה. ובזה תבין מה ששאלנו, בשביל מה צריכים את השני דברים המכחישים זה את זה. היינו, מצד אחד יש לנו ללכת בדרך האמת, היינו להרגיש את מצבנו, מה שאנו מרגישים, איך אנו מתרחקים מאהבה עצמית ומתקרבים לאהבת הזולת, ועד כמה שחסר לנו שיהיה בעולם יתגדל ויתקדש שמו יתברך. ובזמן שאנו רואים שעדיין אין הרוחניות בחשיבותו, אנו מרגישים את עצמנו בחיסרון גדול. וגם לראות עד כמה אנו מצטערים על זה, וכמה כואב לנו במה שאנו מרוחקים ממנו יתברך. זה נקרא אמת. היינו המצב שאנו מרגישים בכלים שלנו, זאת אומרת, לפי הרגשתנו. ועוד ניתן לנו דרך האמונה, שהיא למעלה מהדעת. היינו שלא להתחשב עם הרגשתנו וידיעתנו, אלא לומר, כמו שכתוב, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. אלא להאמין שבטח הקדוש ברוך הוא המשיח, והוא יודע מה שטוב בשבילי ומה שלא טוב בשבילי. לכן הוא רוצה שאני ארגיש את מצבי כמו שאני מרגיש. ואני כשלעצמי לא חשוב לי איך שאני מרגיש את עצמי, כיוון שאני רוצה לעבוד בעבודה בעל מנת להשפיע. אם כן, עיקר הוא שאני צריך לעבוד לשם שמיים, והגם שאני מרגיש שאין שום שלמות בעבודתי, מכל מקום בכלים דעליון כנל, היינו מצד העליון, אני שלם בתכלית השלמות, כמו שכתוב, כי לא יידח ממנו נידח. לכן, אני שבע רצון מעבודתי שיש לי זכות לשמש את המלך אפילו במדרגה הנמוכה ביותר. אבל גם זה לי לזכות גדול יחשב שהבורא נתן לי להתקרב אליו במשהו על כל פנים. וזה נותן לנו שני דברים. א', מבחינת האמת, שהוא רואה את מצבו האמיתי, יש לו מקום לתפילה, ואז יש לו מקום חיסרון, ואז הוא יכול להתפלל שהקדוש ברוך הוא ישלים חסרונו, ואז הוא יכול להתעלות במעלות הקודש. ב. דרך האמונה, שהיא בחינת שלמות, שמכאן הוא יכול לתת שבח והודאה להשם, ואז הוא יכול להיות בשמחה.
האדם הוא עולם קטן, שיש לו בחינת ישראל ועין ומות, שאנחנו רוצים לסדר את עצמנו בגלות מצרים, נגיד, שלא כל כך מסכימים עם הרצון לקבל שלנו, עם האגו שלנו, ויש לנו כבר איזשהו חלק שהוא משתוקק לקשר עם העליון, ויש חלק שרוצה ליהנות מעצמו, בעצמו וכן הלאה. איך אנחנו בפנים כל אחד ממיין את עצמו, מחלק את עצמו למחשבות רוחניות וגשמיות, נקרא לזה כך, ורצונות רוחניים וגשמיים. וכשאדם פחות או יותר יודע איך לחלק אותם, לפי איזה קריטריונים, איך אנחנו יכולים לחבר כל הכלים שלנו, נגיד די השפעה, ולא לחבר, אלא להחזיק למטה, כלים שלנו די קבלה. איך אנחנו יכולים לעשות את העבודה הזאת? בבקשה. כל אחד יתייעץ עם האחרים, תגיעו לאיזו הרגשה, החלטה כוללת.
הבסיס הוא שיש לנו קודם כל חשיבות מטרה. כשיש חשיבות מטרה אנחנו יודעים למה אנחנו רוצים להגיע, ואז לפי זה אנחנו יותר קל לנו לסדר את את האמצעים להגיע לשם.
איפה אתה מרגיש? איפה אתה מרגיש?
לא, תחזור על השאלה. כן, כן.
אמרתי כך, ביקשו לחזור על השאלה. כל האדם הוא עולם קטן שיש לו הכל. שיחלק את עצמו לחלק שנראה לו ששייך לקדושה במשהו. ודאי יש שם הרבה מצבים ומדרגות, ולא חשוב. וחלק שלא שייך לקדושה, שממש בהם הוא לא יכול עדיין לנגוע. אחרי שמחלקים את האדם לשני חלקים, אז אנחנו משתדלים לחבר החלקים הטובים, כן, שמשתוקקים לרוחניות יחד, ולהסתיר החלקים הלא מסוגלים, לא מרוצים, כן? שאיתם אנחנו לא יכולים עדיין לעבוד. איך אנחנו עושים את זה בקבוצה?
אז כמו שאמרנו, אז יש את העניין, קודם כל צריכה להיות חשיבות מטרה על ידי הקבוצה, ואז לפי המטרה שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים להגיע אליה, לפי זה אנחנו עושים את החלוקה ואת המיון.
וכשאנחנו עוסקים בחיבור בינינו, בקבוצה, עם החברים, עם החשיבות מטרה, מה שקורה זה שאנחנו יכולים לשייך יותר ויותר את הדברים האלה ולחבר אותם, אם אנחנו אוספים חסרונות מהחברים דווקא. אם החיסרון להשגת המטרה מגיע מהחברים.
כל מה שהולך לכיוון של חיבור, השפעה, אהבה, ביטול, שירות, אנחנו מרוממים, וכל מה שהולך לאהבה עצמית, אנחנו מצמצמים.
כן, אני מה להוסיף, מה שאורן אמר.
כן, זה, אני גם מרגיש ככה, שמה שבעצם הולך לכיוון חיבור, זה נותן לי את האפשרות לראות מה זה קדושה ומה זה שייך לקדושה, ומה ששייך לאי חיבור זה שייך לא לקדושה. ואת זה אני רואה על ידי היחס שלי לחברים, את זה אני מגלה כך.
כן, ואז אני מגביר את החלק שאמרו פה שזה שייך לקדושה, ושם כאילו פילטר על משהו לא שייך. אני יודע שאני מזין בעצם את הסביבה שהיא משפיעה על כולנו, כאילו מזינה אחרי זה את כולנו.
אם אני מגיע לקבוצה ואני לא מברר את עצמי קודם, זאת אומרת אצלי הכל מבולבל, לא עשיתי את ההכנה הזאת להתחבר איתם רק בחלק הטוב ולהסתיר מהם רק את החלק הרע, אז אני פוגע בכל הקבוצה. נכון? נו, תסבירו לי איך אתם עושים את זה, ובאיזה צורה אתם באים לקבוצה. אחרת, במה אתם רוצים להתחבר? לאיזה מטרה? באיזה חלקים כל אחד שמביא? קדימה.
שצריך, שמגיעים לקבוצה, צריך לעשות הכנה מראש לפני זה, למה אנחנו באים, מה אנחנו רוצים להשיג מהמפגש עם החברים, ואחרי שעשינו רק את ההכנה הזאת, אנחנו מגיעים.
יש לנו לתת לקבוצה רק, רק התפעלויות, התרשמויות חיוביות, חיזוקים, כל מה שיכול למשוך את כולם, לדחוף את כולם למטרה, וכל השאר, פשוט יכול להרוס את כל הדברים האלה החיוביים, יכול להרוס אותם בשנייה. לכן הם לא, אין להם מקום אצלנו בחברה. חייבים תמיד להיות בגדלות, בחשיבות החברים, באהבה כלפי החברים, אפילו במשחק לגמרי.
אדם לבד הוא לא יכול לעשות את הסידורים והכנות האלה, אין לו כוח, פעם אחת יזכור ואלף פעם לא יזכור. צריך להתפלל לאחד על השני. שנכין את עצמנו לפני כל התהברות בינינו, לחיות מתוך התשוקה, להיות כמו האור. זה המקום המפגש שלנו.
אנחנו אומרים תמיד, צריך לכוון למטרה הכי עליונה, סוף מעשה במחשבה תחילה, שאם אין לנו מטרה עליונה, אז על פי מה נגזור את המעשים שלנו, כוונות שלנו. וגם אמרנו לפני יומיים, שהכל זה למען ייחוד, קודש הבריחו ושכינתי. ואם יש לנו את המטרה הזאת מיוצבת מול הלב ומוח, אז מתוך המטרה הזאת שאנחנו מייצבים בינינו בחברה, אנחנו גוזרים אחרי זה את כל המעשים שלנו, כוונות שלנו, פעולות שלנו. הכל נמשך לפי המטרה העליונה.
זה חלק מהערבות בינינו. שאנחנו צריכים לעשות את החלק שלנו, את ההכנה הזאת, כדי לבוא באמת מוכנים לחברה, או לכל דבר שאנחנו יוצאים אליו בעצם בחיים, אנחנו צריכים לעשות את הדבר הזה, בטח ובטח בתוך החברה שלנו, ואם עשיתי את ההכנה הנכונה, ואם בכל זאת מתגלים כל מיני דברים שהם כביכול מביאים לחוסר חיבור, אז כנראה שהם אמורים להתגלות, אבל המטרה היא כל הזמן לדבוק בחיבור בינינו.
כן, לדבוק בחיבור זה מעל הדעת, כי הבורא נותן לי כל הזמן הרגשות ומחשבות שלאו דווקא שאני הייתי רוצה, הוא פשוט נותן לי שאני אלך מעל הדעת. שמעל ההפרעות האלה אנחנו נתחבר, כמו שדיברנו. ואם אני פשוט זורם עם זה, אז יכול להיות שאני מכניס לסביבה משהו שדווקא אפשר היה לפלטר. ולבקש מחשבות אחרות מעל הדעת.
אותו חלק שאני רוצה בו להתחבר לקבוצה ולגלות עם כך כוח השפעה שלי, הוא נקרא פנים, ואותו חלק שאני מסתיר, שאיתו אני עדיין לא מסוגל לעבוד בדבקות עם החברים, הוא נקרא אחוריים. איך אנחנו מחברים יחד את כל הפנים שלנו? איך אני מחבר את הפנים שלי עם הקבוצה? האם אני בזה נקרא עיבור, עובר? דברו.
אני לא יכול לחבר את לעשות את החיבור עצמו, זה הבורא יכול לעשות את זה. אני רק צריך להכין את ההשתוקקות לזה, את הרצון לזה, להתבטל כלפי החברים, לראות אותם כגדולים, לעשות את המאמץ, גם להשפיע עליהם, לתת להם דוגמה אישית, לתת להם התפעלות, ואז הבורא עושה את העבודה.
כן, כל החלקים של הפנים נותנים את הכוח, את הדחף לחברים להמשיך לעשות את הפעולה הזאת של החיבור שאנחנו דורשים שיקרה על ידי המאור המחזיר למוטב.
העובר הוא מקבל הזנה מאימו, והתנאי לזה זה ביטול ודבקות בה. אם אנחנו רוצים כל אחד שהנקודה שבלב שלו תתפתח, התשוקה הקטנה שהוא קיבל להיות כמו האור, הוא חייב להדביק אותה בתוך אוסף התשוקות של החברים להיות כך, שזה יהיה הרחם שבתוכה אני גדל, שמה שאני מרגיש והיושב לא חשוב מה שהם יביאו לי.
כן, מצד אחד ביטול כלפי הקבוצה, ומצד שני להכניס את כל מה שיכול לכיוון ההשפעה, החיבור, אהבה, דבקות עם החברים, דבקות בין החברים עם העליון, להכניס את כל מה שיכול בזה.
כן, אין לי הרבה מה להוסיף. הוא כותב פה גם במאמר שאם העובר בעצם מנתק את הקשר עם האמא, אם הוא לא נמצא איתה בדבקות, לא נמצא איתה בביטול מולה, אז הוא בעצם, יש תקלת לידה, זאת אומרת, זה ממש פירוד מלא.
כן, זה לבטל, זה צריך להיות בביטול העובר, ומתחברים בפנים אולי, כשרואים שכל אחד ממלא את הכלי הזה, אחד נגיד כמו במים מזוקקים כאלה, ו... אם מישהו לא שם לב, אז יכול להיות שייכנס לכל הכלי הזה משהו ושיתחיל להתרבב קצת פחות, שמשפיע על כל הכלי אחרי זה.
איך זה קורה שפנים של החברים, כשאני בא ורוצה להצטרף אליהם, הופכים להיות כלפיי אחב דעליון. רחם. בבקשה.
אולי זה קורה בהתחלה, לפני שהתחלתי לעשות את העבודה של הביטול.
כי הפנים שלי כלפי החברים זה מה שאני רוצה להביא לחברה. הגדלות וחשיבות והאהבה להראות אהבה בינינו, אבל זה יכול להתגלות רק במה שאני מקבל מהחברים, רק מה שאני רואה אצלהם. עד כמה אנחנו נמצאים בקשר הנכון והטוב, וחוץ מזה, לראות כמה אנחנו שמחים בקשר בינינו, אין לנו דרך אחרת למדוד כרגע.
היחס שלי להברים, הוא בונה אותם כעליון שלי. העליון פירושו שאני הייתי רוצה להשיב את מה שהם חושבים, להרגיש את מה שהם מרגישים, להשתוקק למה שהם משתוקקים במקום מה שאני.
לא אפשר להגיד שכאילו מצד אחד כל מה שיש לנו, כל מה שיש לכל אחד להשקיע בתוך החברה, הוא נותן כמה שיכול, ומצד שני בתוך הרחם הזה מתגלה גם מקום העבודה, שזה הקושי שלנו להגיע לחיבור, ההתנגדות שמתגלה בזה, חוסר היכולת, חוסר הכוחות לראות את המערכת הזאת באמת כהרחם שלך. יש שתי פנים בעבודה.
זה בדיוק הביטול שלי מול החברה, ומה שאני מביא לחברה בתור גדלות המטרה וחשיבות המטרה. זה שני הדברים האלו שבעצם גורמים לי להרגיש את החברה הזאת כרחם עבורי.
אנחנו בעצם כל אחד קצת ממש טיפה משקיע בחברה הזאת, כאילו כמשהו מסוגל, ובעצם אנחנו בונים ביחד סביבה שמשפיעה אחרי זה על כל טיפה, על כל אחד מאיתנו. גם משקיעים וגם אחרי זה מעלה אותנו, כי זה מזין את כולם ומעלה אותנו.
מה זה נקרא שהאדם נולד? היה עובר, עבר תישאר חילידה ונולד. בקשר שלו עם החברים. הוא נבדל מהם? ודאי שלא. כלומר, אז מה זה נקרא שהוא נולד? שהוא יוצא מהרחם? בבקשה.
אחרי שהוא עשה את העבודה של ביטול, את כל המאמץ של עבודה מעל הדעת, נוצרת בו מדרגה חדשה לגמרי, וההתחלה, התחלה של המדרגה של ההרגשה החדשה, זה בעצם הלידה.
שהוא מתחיל להיות, הוא מתחיל להיות אחראי על הקשר שלו עם החברים במדרגה החדשה של החיבור. כי עד עכשיו כל מה שהוא עשה זה רק להתבטל לטיפול המסור של החברה, ועכשיו הוא מנותק. הוא כבר לא נמצא בתוך הרחם, הוא כבר לא אוכל מהכלים של של האימא, אלא הוא אחראי לדרוש את האוכל, את החיבור הזה ביניהם.
אני לא יודע מה זה כן, נראה לי רק מה זה לא. בטוח שהוא לא נבדל מהם, בטוח שהקשר והחיבור ממשיכים ומתעצמים, רק זה אופן אחר של התקשרות. מעבר לכמו שהוא היה בביטול, יש עכשיו כנראה עוד משהו, שהאגו שלו גדל ומעליו הוא עושה עוד איזה סוג של עבודה נוספת, לא ברור לי מהי.
אולי כבר שנמצא כבר באמת בקשר כבר קשר קונקרטי כבר בתוך המערכת, קשר כבר של השפעה, שכבר יש קשר של ערבות, שיש כבר עבודה כבר עם מסך ואור חוזר, זאת אומרת שהכל כבר עבודה של השפעה. מה שה לפני זה רק גדילה מתוך ביטול, עכשיו זה כבר עבודה בפועל מתוך הקשר.
אולי בעצם נולד לעולם, זאת אומרת שהוא מזהה כבר את המערכת הזאת שהוא נמצא בה, והוא בעצם מתחיל את המהלכים הראשונים שלו בתוך המערכת הזאת, בתוך ככה מתחיל בתנועות, ואחרי זה בזחילה, ואחרי זה בכל מיני דברים שהוולד עובר אחרי לידה, התהליכים האלו לאט לאט הוא מזהה את עצמו בתוך המערכת הזאת, מתחיל לעבוד איתה.
זה נראה לי זה כבר החיבור הראשון, כאילו ש מכל פעם לבטל, לעבוד עם עבודה של ביטול, אתה פתאום מקבל בקביעות איזושהי הרגשה של חיבור, שאתה מרגיש את הכלים שאתה יכול להשפיע עליהם, וחי בהם, כאילו, כל אחד מהחלקים שהיו פעם, פתאום חי בתוך העובר וממלא את כל העובר, מרגיש את הקשר שלו עם העליון ועם המרכז הזה.
גלות מצרים נקראת עיבור. יציאה מהמצרים נקראת לידה. איפה במצרים יש לנו כוח המצייר וכוח המעכב? צריכים להיות שתי כוחות. אחד מפתח את העובר, שני לשמור עליו, שלא ייפול. איפה בסיפור מצרים כוח המצייר וכוח המעכב, ואיפה בקבוצה אני מרגיש את המצב של מצרים, עם השתי כוחות האלו. קדימה, קדימה. תתפללו אם אתם לא יודעים, זה מה יש לנו עוד לעשות.
כוח המעכב אולי זה שאנחנו לא מצליחים להתבטל.
כעיקרון פרעו מעכב כאילו את בני ישראל מלהגיע למדרגה הבאה, אבל משה, דווקא פרעו הוא זה שמצייר את בדיוק את הכלי שמתפתח, את הצורך לברוח ממנו, מפתח את הצורך בחיבור בתוך הקבוצה, ומשה זה הכוח שהמדרגה הבאה שמעכב את מעכב את היציאה של של הולד. ובקבוצה זה האגו שמתגלה בינינו כשאנחנו רוצים להתעסק בחיבור, שאנחנו רוצים למשוך לתוכו מאור מחזיר למוטב, שלא תמיד אנחנו זוכרים עליו. ומצד שני יש את ההרגשה של גדלות המטרה, של חשיבות המטרה, שמשאירה אותנו ביחד, משאירה אותנו בכל זאת מתעסקים בחיבור.
כוח המפתח וכוח השומר בקבוצה, כוח המפתח זה שמתוך התקללות עם החברים, האדם מרגיש עד כמה הוא לא נמצא בכיוון ההשפעה והאהבה, והחסרונות האלה מפתחים אותו. כוח השומר זה הקרנה בכל זאת של החשיבות של המטרה, החשיבות של ההידמות וכוח להמשיך הלאה.
כן, בקבוצה שמרגישים שנמצאים תחת שליטת הפרעה, שלא נותן להיות בחיבור, כל הזמן נותן התנגדויות, ומצד שני אנחנו כל הזמן מנסים ליצור את האווירה של גדלות וחשיבות הבורא בינינו, חשיבות החיבור, חשיבות ההשפעה, לצייר כל הזמן את החיבור שלנו בתוך מרכז הקבוצה יחד עם העליון. זה כוח מול כוח.
הכוח בעצם ש... בוא נגיד, אם זה בתוך הקבוצה, אז זה בעצם עוד פעם, זה ביחס שלי לחברים. הכל הרי נמצא בתוכי. הפרעו הוא בי, והרצון לצאת. יש פה את הנקודה שבלב, שהיא הרצון בעצם לצאת, שהיא נותנת בי את הכוח הזה לצאת, הרצון לצאת. ויש את את האגו שלי שהוא מעכב אותי, הוא מצייר לי את מה אני צריך, לאן אני צריך להגיע.
כן, האגו שכל פעם מתווסף, גם כאילו הפרו במצרים שכל פעם יותר, זה אולי אכזרי. אז חייבים את האגו הזה שיתגבר, שזה מה שבונה אותנו, זה כמו האוכל של העובר הזה, שכל פעם הוא מתעלם על זה ומתעלה, ובלי זה הוא היה נשאר נראה לי באותו הרמה. והכוח המצייר זה מה שמשה מושך, כאילו קשר שלו עם הבורא, שהוא בעזרתו הוא כל פעם מתעלה.
איך אנחנו מגלים חשיבות ברוחניות? איך אנחנו מגלים חשיבות ברוחניות? רוכשים חשיבות לרוחניות. בלי זה אי אפשר להתקדם.
בסופו של דבר, את החשיבות אני מקבל דרך החברים, דרך הקבוצה. כל התהליך מתחיל בי. אני, שאני מגיע לקבוצה, אני עושה את המקסימום מאמצים כדי להשפיע עליהם, כדי לתת להם דוגמה כמה המטרה חשובה לי, גם אם זה משחק, ואז מפה מתחיל התהליך שבסופו של דבר זה משפיע עליהם, והם גם כן משתדלים להתנהג באותה צורה, ואז אני מקבל חשיבות.
בנוסף, אני מבקש גם שבאמת החברים יוכלו תמיד לתת את הדוגמה הזאת לכולם, לשחק מול כולם.
מתפלל לחברים שיקרינו לי חשיבות ההשתוות לאור.
חשיבות אנחנו מקבלים מהמורה. חשיבות אנחנו מקבלים מהלימוד. חשיבות אנחנו מקבלים מהעבודה בינינו, בקבוצה, כמה שאנחנו משקיעים לקראת המטרה שאנחנו רוצים להשיג. ואחרי זה מתוך המאמצים בא המאור המחזיר אל המוטב, והוא מתיישב על הלב ונותן באמת את החשיבות, כי אין שום דבר אחר חוץ מהמאור המחזיר אל המוטב, אבל בשביל שהוא יישב על הלב צריך להשתמש בכל האמצעים שקיבלנו מהמורים וליישם אותם בינינו.
כן, כמו שאמרת, אני, וזה בעצם, אם הלב שלנו לא מוכן לקבל את המאור, אז הוא לא יעבוד עלינו, אז הוא לא ייגע בנו. ולהכין את הלב זה להיכנס בתוך החברה, זה להיכנס בתוך המקום הזה שנקרא קבוצה. זה להשקיע, זה לטפל, זה להתבטל. כל הדברים האלו שאנחנו עושים בתוך החברה, שבעצם מביאים לנו את ריכוך הלב לקבל את המאור, מכינים לנו את הכלי לקבל את האור, ואז אנחנו משתנים.
לא יודע, יש הרבה, נראה לי כל דבר זה בעצם הזדמנות לקבל חשיבות המטרה, כי אם אין עוד מלבדו ואנחנו נמצאים בתוכו עכשיו, אז יש פה גם מצד האגו ש... כמו שאמרנו אתמול, ב-20 שנה האלה אנחנו יכולים להציג נצחיות, כאילו, זה קצת מאמץ, קצת יגיע, ואז גם מהגדלות הזאת שאתה יכול לשרת לכוח הזה עכשיו ברגע הזה, ממש להתחבר אליו, לא משנה איפה אתה נמצא, הוא עכשיו נמצא בתוכך, אפשר ליצור אותו קשר, זה נותן הרבה חשיבות. ביחד עם החברים זה בכלל.
כשאנחנו מתחברים, והחיבור שלנו ממש נגיד מצליח, איך אנחנו מגלים את העליון מאיתנו? דרגה הבאה. מצד אחד הוא צריך להיות יותר פנימי, מצד שני הוא צריך להיות חיצון שאנחנו נכללים בו. איך אנחנו מגלים אותו? או בתוכנו או מחוץ לנו, איך אפשר לתאר אותו? אותו העליון שהתגלה כלפי החיבור שלנו שאנחנו כאחד. שאנחנו אספנו רק את הכלים הנקיים שלנו, גלגת תווי עיניים, צירפנו אותם לכלי אחד, ומכאן והלאה מתחילים לגלות את העליון. בבקשה.
כשזה קורה, נוצרת תחושה של ביטחון בחברים, הרגשה של ביטחון. ואז מתוך זה יש איזה כמו איזה חוט קטן, איזה זנב קטן שכבר מצייר את ה... מצייר לנו את המדרגה הבאה. בצורה מאוד ככה עדינה ו...
שאנחנו פתאום בצורה פנימית מרגישים קשר יותר ל... יותר מהחברים, או קשר יותר פנימי כלפי אותם החברים שכבר היינו בסוג של קשר איתם, שאנחנו... זוכרים יותר למשוך מאור מחזיר למוטב לכל פעולה שאנחנו עושים בחברה.
כשאנחנו נדחסים פנימה למרכז הקבוצה, בביטול, ברצון לייצר אטמוספירה של חשיבות להיות כמו האור, אנחנו מקבלים מהאור הכוונה דרך המורה שלנו, מורה הדרך, איך להתקדם במעלות האהבה.
הכל, כן, מתוך המרכז החיבור, איפה שאנחנו שמה מכניסים את כל התשוקות שלנו, את כל התשוקות שלנו לדבקות עם העליון, את כל היגיעות שלנו, את כל הצער מזה שרוצים חיבור ואין, את כל הכוחות מכניסים לתוך הנקודה הזאת המרכזית, אין הסערה הזה, ושם מרגישים את ה... רוצים להרגיש איך הכוח העליון נמצא איתנו, מחבר אותנו, משפיע עלינו, ואז אפשר להרגיש.
נראה לי שזה בהרגשת הרגש שלנו, זאת אומרת העוצמות שאנחנו עוברים בתוך בתוך החיים שלנו, על ידי זה שאני מרגיש שהעוצמות, כל העוצמות שלי גדלות ומתרחבות, ויש לי כבר, העבודה היא הרבה יותר אינטנסיבית, היא יותר חזקה במשך כל היום, הבריחות שלי הם כאילו הכל מתעצם בעצם בתוך הדבר הזה, ואז מגלים שם את העבודה שלנו.
אם מדובר פה על גלגל את העיניים, אז יכול להיות שאנחנו יכולים בתור, כשאנחנו מתחברים, אז באמת להיות המעבר, הצינור הזה, בין המקור, בין העליון, לבין הרצון שהוא מיועד להתמלא על ידי זה שאנחנו נעשה את התפקיד שלנו. יכול להיות בזה אנחנו נרגיש שאנחנו משרתים אותו ויכולים להחזיר לו, והחיבור שלנו הוא דווקא כמה שיותר צמוד למטרה הזאת.
שאלה אחרונה. מה המנוגד ומה הקשר בין אמת ואמונה? מה המנוגד ומה הקשר בין אמת ואמונה? אתם לא צריכים לזכור מה שכתוב במאמר. אתם יחד צריכים ככה, ביחד, לגלות את זה.
אמת זה משהו שהוא מוחשי, שאני רואה בעיניים, תופס, ואמונה זה להאמין במשהו שאני עוד לא יודע, שאני לא רואה אותו, לא תופס אותו עדיין, אבל אני מאמין שהוא קיים.
והקשר ביניהם הוא שבמדרגה הבאה שלנו, ביתר חיבור, הם בעצם אותו הדבר. במדרגה שלנו יש ביניהם הפכיות, במדרגה הבאה הם בדיוק אותו דבר.
אמת זה הראייה של הפחיתות שיש באגו שלי, עד כמה הוא נבזי ושולט בי. אמונה זה אמונה למעלה מהדעת, שאפילו אותי האור יכול להושיע.
כן, האמת זה קביעת המצב שמרגיש בכל רגע, כמה שהוא נמצא תחת שליטה ממש של אהבה עצמית, שלא יכול לצאת ממנה. וזה מתגלה כל פעם יותר ויותר. זה המצב האמת שהוא קובע לעצמו, מה שמרגיש. ואמונה זה הכלים של העליון, הכלים של למעלה מהדעת. כמה משתדל, מתאמץ להדביק את עצמו לתוך הכלים האלה, לראות שזה לא יודע, שזה זה הנכון.
אנחנו עוברים לשיעור הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.